אורח לשבת עם אריאל ברמן.
האורח שלנו לערב שבת פרשת לך לך הוא הרב יחיאל אשר קאסל. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה, ערב שבת שלום.
בעצם אתה גם יועץ, גם מרצה לנוער נושר ועל, נוער נושר, והיית מהמקימים של כפר הנוער זוהרים.
מודה באשמה.
בוא נתחיל בזוהרים, מה זה הכפר הזה?
כפר הנוער זוהרים זה כפר נוער מיסודו של הרב יצחק דוד גרוסמן, הרב של מגדל העמק, שהקים כפר נוער לנוער חרדי שלא מוצא את עצמו במוסדות החרדים הקלאסיים ונפלט לרחוב ומחפש את דרכו.
מתי זה הוקם הכפר הזה?
לפני למעלה מ-10 שנים. Mm-hmm. הכפר הוקם במקום מאוד מאוד יפה, ליד בית ג'וברין.
מקום פסטורלי, מה שנקרא.
פסטורלי, מקום באמת מושקע, הרב גרוסמן השקיע בו את כל עונו ומרצו וכוחו, והמקום הזה מכיל 100+ תלמידים, שמאפשרים להם לגדול, לצמוח, איש לפי דרכו, מקיימים שם בעצם מהותו של הכפר את חנוך לנער על פי דרכו, כל נער לפי הדרך שלו, לפי הצורך שלו, ובהצלחה גדולה.
אז נחזור עוד מעט אל הכפר הזה וגם לאחד מהתלמידים שלמדו בו, אבל בוא נלך אחורה, איך אתה הרב קאסל מגיע בעצם לתחום הזה, איך התחלת את דרכך?
אני הייתי משגיח בישיבות גדולות, בישיבות קטנות, התעסקתי בחינוך, אני כבר 30 שנה מתעסק בחינוך, ובמשך
מאיזה
כל...
מאיזה גיל בעצם התחלתם לעסוק בחינוך?
מגיל 25, הייתי משגיח בישיבה קטנה באשקלון, בית אחי עזר קראו לה, בגיל ממש צעיר.
אחרי שבעצם עברת מסלול מה של ישיבות וכוילל?
עברתי מסלול של ישיבות וכוללים, למדתי בכוילל לא הרבה זמן, אבל גם למדתי בכוילל, והתחלתי לעסוק בחינוך, זה היה קרוב לליבי, היה אכפת לי מאוד לראות בחורים מצליחים, ובמשך השנים ראיתי הרבה נערים שנשרו, כי המערכת באופן טבעי היא מיטת סדום, היא מערכת מרובעת שדורשת את הדרישות שלה מהתלמידים.
קצת אמירה נוקבת, לא, תלמידים, הגדרה אולי נכונה מאוד, אבל קצת נוקבת.
היא נוקבת ונכונה, זה לא ביקורת על המערכת.
זו מציאות המערכת.
צריכה להיות מערכת.
כן.
זאת המאפיין שלה. בסוף, בחור צריך להתאים את עצמו לישיבה, לא הישיבה צריכה להתאים את עצמה לבחור. ועדיין, הבחור הזה שלא מסתדר בתוך הישיבה, צריך למצוא לעצמו מקום.
אבל את זה אתה מזהה כבר בבחרותך, או רק אחרי זה כשאתה כבר מעל הישיבה?
בחרותי מעט, אבל ככל שחינכתי יותר תלמידים, והכרתי יותר את הנפשות הפועלות, וראיתי כמה בחורים באמת, המערכת לא מצליחה להכיל אותם עם כל הרצון הטוב, הבנתי שצריך להיות משהו שהוא שונה. אחר.
וזה בעצם משך אותך יותר לתחום החינוך.
לתחום החינוך של הנוער המאותגר והמאתגר, איך שלא נסתכל על זה.
זאת אומרת, בגיל 25, כשאתה נכנס בפעם הראשונה להיות משגיח בישיבה, אז זה עדיין בתחום המסגרת המוכרת והרגילה?
כן, ישיבה קטנה טובה, אולי לא לבחורים הכי מצוינים בעולם הישיבות, אבל בישיבה הקטנה הטובה, כן.
ושם אתה מזהה את אלה שנופלים בין הכיסאות.
נכון. עם השנים הייתי משגיח גם בישיבה גדולה, ובישיבות קטנות אחרות, וככל שאתה יותר, עברו יותר שנים, אני מגלה את החוסר ביותר ויותר, צועק עד השמיים, בחורים נפלטים, ומגיעים לרחובה של עיר, ובניו של מלך מלכי המלכים, היהלומים התיאורים והקדושים האלה, מתנפים ברחובות.
ובעצם במשך שנים לא מעטות, לא באמת היה מענה.
כן, ברוך השם, היום כבר המענה הרבה יותר רחב וגדול, אבל כשאנחנו התחלנו היה אולי עוד מקום אחד או עוד שתי מקומות, והמקום הזה באמת לקח על עצמו משימה לא פשוטה בכלל, לקבל את הנער כמות שהוא ולהתחיל איתו את הדרך בלי שום תנאי סף.
איך מגיעים אל הנערים האלה בעצם? אחרי שהם כבר נמצאים ברחוב, מה מושך אותם לחזור חזרה לתוך איזושהי מסגרת שבעצם אמורה גם אולי להחזיר אותם חזרה למסגרת ישיבתית כזו או אחרת?
בתחילת הדרך הייתי מסתובב ממש ברחובות, ברחוב בירושלים, בכיכר החתולות, בתחנה מרכזית, והייתי פשוט פונה לנערים, הייתי אומר להם, תראו, אתם לא רוצים להישאר ברחוב כל החיים, אתם רוצים להצליח. לא הצלחתם בישיבה, זה לא אומר שלא תצליחו בחיים. אתם יכולים עדיין להצליח ובגדול. בואו תתאמו מסגרת אחרת, שונה. מסגרת מכילה, מסגרת שתתאים את החליפה למידות שלכם. ומעט מאוד נערים נעתרו בתחילת הדרך, אבל אחרי זה זה כבר חבר מביא חבר.
כשאנחנו מדברים על נערים, באיזה גיל אתה פוגש אותם ברחובות כבר?
14-15.
וכשמגיעים לנער כזה, אז אני מניח שגם צריך להערב את ההורים שלו באיזשהו שלב בתהליך של להכניס אותו במסגרת?
לפעמים היה צריך לפנות להורים ולבקש מההורים, ולפעמים לשכנע את ההורים, לפעמים התקווה של ההורים עדיין לא נעלמה, במסגרת כזו כאילו קוברת את התקווה שאולי הוא עוד יחזור לספסלי הישיבה, יישב ליד הסטנדר וילמד גמרא, זאת משימה. ועדיין אני חושב שכל ההורים ששלחו את הילדים שלהם, את הבנים שלהם, עד ליום הזה כולם מרוצים. Okay. כי בסופו של דבר, okay. מה אבא יכול ליהנות יותר מלראות את הבן שלו מצליח ושיש לו סיפוק והוא עושה חיל בלימודים שלו, בעבודה שלו?
אז בעצם הם מגיעים אליכם בגיל צעיר, אחרי שנפלטו ממסגרת ישיבתית, ולתוך איזה מסגרת אתם מביאים אותם?
המסגרת היא מסגרת מותאמת אישית ומאפשרת לו לחוות חוויות הצלחה. אנחנו משתמשים בלימודי החול כאפשרות לתת לו כלי לחוות את חוויית הצלחה. והם בבוקר יש בית ספר, אחרי צהריים יש שעות פנימיה עם מגוון רחב של קורסים וחוגים ואפשרויות. המקום עצמו הוא רחב ידיים. והטיפול בו הוא טיפול מיוחד ביותר, יש שם סוסים ועדר כבשים, ויש כל כך הרבה אפשרויות לחוות את חוויית ההצלחה, חקלאות, יש שם חממה, יש שם כרמי ענבים, כרמי זיתים, כל נער בסוף מוצא נגריה, כל נער בסוף מוצא את המקום שבו הוא יכול לחוות את חוויית ההצלחה שלו, ומשם, אחרי שנער חווה חוויית הצלחה, הוא מאמין בעצמו, אז הוא יכול להתמודד עם כל דרישות החיים.
אז בעצם, אם אני מבין נכון, השיטה אומרת, תן לנער לחוות שהוא טוב, במה שתמצאו שהוא טוב, וכשהוא ירגיש סיפוק שהוא טוב במשהו, אז הוא יבין שהוא יכול גם להתמודד עם דברים שאולי הוא פחות מתחבר אליהם.
אמת. החוויית ההצלחה והכישלון היא המודד להצלחה של הבן אדם. אם בן אדם חווה את עצמו ככישלון, אז הוא לא מסוגל להתמודד עם אתגרים, כי הוא מפחד, הוא נכשל עד היום, הוא ייקשל גם בהמשך. אבל אם הוא חווה חוויית הצלחה, אז זה נותן לו כוח, וגם אם הוא ייחשל, הוא יודע, עדיין נזקפים לזכותי ההצלחות שהצלחתי בהם. אני היום כבר לא נמצא בכפר הנוער זוהרים, ואני פוגש את הנערים במסגרות כאלה, מסגרות אחרות, או אצלי בבית, או ברחובות, ואני רואה את הדבר הזה למול עיניי כל פעם מחדש. נער, אתה שואל אותו בגיל 15, בוא תספר לי במה הצלחת, והוא אומר לך, אני כישלון מוחלט, לא הצלחתי בחיים.
וואו.
כל אבא ואמא אגב יכולים להשתמש בשיטה הזו בבית. אני הכרתי אמא שהבן שלה עבר המון התמודדויות וקשיים ונכשל, והיא גילתה שהוא יודע לאפות עוגות, והיא הכניסה אותו למטבח ונתנה לו לאפות ואחרי זה גם לבשל, ותחושת ההצלחה של העוגה, של המאכל, שכולם משבחים אותו, גרמה לו לחזור לבית המדרש.
וואו, אני רוצה בנקודה הזו לצרף אחד מתלמידיך לשעבר, נחמן, איתנו, נכון?
שלום וברכה.
שלום נחמן.
נחמן, באיזה גיל אתה פוגש את הרב קאסל? בן כמה היית?
אני פוגש את הרב קאסל בעצם בגיל 14 וחצי. סיימתי כיתה ט' בישיבה תיכונית כזו או אחרת. זה לא הסתדרתי גם. בוא נגיד שאפשר להגיד ששבוע לפני הלימודים העיפו אותי מהמסגרת.
כשאתה אומר לא הסתדרת איתם, כלומר הם לא הסתדרו איתך.
בדיוק, okay. הם לא הסתדרו איתי, אני לא הסתדרתי איתם, כל אחד מהצד שלו זה לא הסתדר לו. ונוצר מצב שאני בבית, רוצה לצאת בכלל לעבוד, לא בראש שלי לימודים, ולוחצים עליי מבחינת המשפחה ללכת למסגרת. ואני נתתי צ'אנס, אמרתי אני נותן צ'אנס אחרון למסגרת אחת שקוראים לה כפר זוהרים.
אבל איך בכלל שמעת על כפר זוהרים? מי הפנה אותך לשם? ההורים ביררו או שאתה בעצמך שמעת מחברים?
לא, ההורים לא הפנו, דווקא מהמקומות שהייתי בהם לפני כן, זוהרים לא היה לו שם טוב, זה היה נשמע מקום של התחנה האחרונה כזה. אבל היה לי חבר אחד שהוא היה לומד בזוהרים, הוא לא מהגדול ממני, אבל לא היה לומד שם ותמיד היה מספר דברים טובים. והגעתי איתו יום אחד למסיבת סיום של של השנה הראשונה של זוהר, בעצם המחזור הראשון, מחזור א'. ראיתי את הכפר, התאהבתי, אמרתי פה אני רוצה להיות, פה אני רוצה ללמוד, פה אני אעבור תהליך, זה המקום בשבילי.
מה הקסים אותך? מה שווה את ליבך כשהגעת לשם?
קודם כל, אין עליך יותר מדי, הם למדו את השיטה לדבר לראש של נער. כל הלא והכפייה ומה שהנער כאילו באינסטינקט פועל הפוך, הם קלטו את הראש, קודם כל צ'אפ, תנוח, תירגע, תראה איזה מקום יפה, תראה איזה אווירה. לא אומרים לך, אל תעשן, לא אומרים לך, שבע וחצי אתה בתפילה עם תפילין על היד, כי זה בדיוק ממה שהנער בשלב הזה בורח ממנו. ואז הנוחות הזאת שלא הייתה לי בשום מסגרת לפני, אפילו לא בבית, פתאום אתה אומר, וואו, זה המקום שלי, אני יכול להסתדר עם החוקים האלה והאלה, בתמורה לזה וזה, שכאילו, כל כך טוב לי פה, מקום טבעי, אני חי בסוג של צימר עכשיו, אתה אומר לי שזה לא חופשה, זה לכמה שנים טובות, אז למה שאני לא אקח את זה? אתה לא מסתכל על הדברים הקשים, כי בהתחלה אתה לא רואה את הדברים הקשים, ויש קצת קשיים בתהליך.
טוב, בכל תהליך כמובן שיש קשיים, למה אתה בעיקר התחברת בתוך כל המגוון של האפשרויות בכפר?
אני הכי התחברתי, הדבר הראשון שקנה אותי זה הטבע וההכלה של כאילו, קודם כל נכנסתי, ראיתי את כל סוגי התלמידים.
הרב קאסל, אתה זוכר את זה שלא רצו לקבל אותו?
כן. הרב קאסל בדיוק נכנס לתפקיד, וזה שהיה לפניו לא קיבל אותי, ובדיוק הרב קאסל החליף אותו. אבל הוא כבר נתן את הוא חרס את הדין, הבחור שלפניו חרס את הדין שאני לא התקבל.
ולמה, מה הייתה הסיבה?
אני לא יודע מה הייתה הסיבה, אני חושב שזה בגלל העיר שאני בא ממנה, ויכול להיות שהם שמעו עליי משהו, אני לא הייתי ילד הכי טוב באותה תקופה, אבל גם לא הייתי בעייתי יותר מדי. אז אימא שלי האמת גם התקשרה הרבה 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 להנהלה של תוארים, לראות מה עם תשובה לילד, כי היא רואה שאני כאילו מבחינתה איזה אופציה האחרונה, והיא לא רוצה שאני עכשיו יצא ולך להוציא ראשון לאופנוע, וילך להיות איזה שליח, זה היה הפחד שלה. אז ראו שהיא כל כך לוחצת, אמרו לה, תשמעי, גבר, בדרך כלל התשובה באה בדואר, אנחנו רואים שאת לוחצת, התשובה היא לא קיבלו את האבן. היא לא הייתה מוכנה לקבל את התשובה הזאת, והמשיכה להתקשר, עד שאמרו לה, תראי, נכנס רב חדש, הוא בעצם קיבל את התפקיד של הקודם, קוראים לו רב קאסל, תנסי לדבר איתו, מה יכול להיות? היא התקשרה אליו, הסבירה לו את כל המצב. הרב גילה הצילות מאוד גבוהה, הוא במקום אמר, קודם כל, אני מקשיב ללב שלך, אני שומע את כל מה שאת אומרת, אני רוצה לבוא לפגוש את הילד. את אומרת שאת גרה בביתר, אני מגיע לביתר לפגוש את הילד. אני רוצה להבין למה לא קיבלו אותו. ואימא שלי, אני זוכר שהיא התרגשה, אמרה לי, אתה תשים ציצית, תראה לו שאתה ילד טוב.
הכינה אותך למעמד, למפגש, כן.
הכינה אותי למעמד. אני זוכר שהרב הגיע אליי, וישבנו באוטו, איזה רבע שעה 20 דקות. והוא אומר לי, נחמן, אתה אחלה בחור, אני לא רואה סיבה למה לא קבל אותך, ואני אשתדל מאוד שאתה תיכנס השנה לתוארים. וכך היה.
ומהצד שלך, הרב קאסל, אתה זוכר את המפגש הזה?
אני זוכר את המפגש, עמדתי מול נחמן, אם אני זוכר טוב, אמרתי לו, תשמע, אני שם עליך את הזיתונים, אני מאמין בך.
הוא ראה בעיניים.
ואתה חוזר למערכת ואומר, הוא נכנס.
כן.
ולא התאכזבת לרגע, אני מניח.
מאחר והתפקיד הראשוני שלי היה רב הכפר, ובאותה עת נכנסתי גם להיות אחראי על הרישום במקום מישהו אחר שהיה שם, אז, וזה היה התלמיד הראשון שקיבלתי, אף אחד לא התווכח איתי, אמרו לי, טוב, אוקיי, אתה רוצה,
על אחריותך.
על אחריותך.
ובמשך 3 שנים אתה לומד שם, מתפתח, לאן אתה ממשיך משם, נחמן?
אני בעצם מתחיל תהליך חיובי מההתחלה, אני יכול להגיד את זה ככה, אפילו ככל שהשנים, בשנה הראשונה אתה קצת יותר ילד, אבל אתה מתבגר, והראש שלך נפתח, ואתה מבין שאתה רוצה, אתה רוצה עתיד, אתה רוצה להשקיע, ואני באמת פורח שם, מבחינתי אני בפריחה, וגם רואים את זה מבחוץ, ככה שאני זוכר שהרב קאסל היה בא אליי במשך השנים כמה פעמים, אומר לי, אתה כרטיס שלי לגן עדן בעולם הבא, כי אני רואה את ההצלחה שלך.
וואו.
זה היה לי צמרמורות שהוא היה אומר את זה, כי...
וזה מחייב, אתה יודע. אני מניח שהכוונה של הרב קאסל באמירה הייתה לא רק להחמיא, אלא לגרום לך לתחושת מחויבות.
בדיוק, וזה מה שהיה גורם לי גם, מצד אחד אתה רוצה להוכיח את עצמך, מצד שני אתה אומר, אני גם לא יכול לאכזב, אסור לי. באתי, והבן אדם שם את המפתחות, מבחינתי, באמת אני אומר, עם יד על הלב, לרב קאסל יש חלק גדול בחיים שלי, גם בעתיד, כי בעצם זה המסגרת שהיא באמת, אומרים, גימשה לי את כל העתיד.
יפה, יפה. טוב, אנחנו שמחים כמובן לשמוע על כך. שאלה אחרונה, ענייני סטיגמה, היו? כאילו, הוא לומד בכפר של בעייתיים?
במסגרות מסוימות, אבל לא, אני חושב שזוהרים די הוכיחו בעצמם שהסטיגמה לא מגיעה להם. עם השנים אנחנו נתנו פייט בכל מה ש... בכל דרך אפשרית, אם זה בקבוצות כמו של אחריי, שמגיעים כל הבתי ספר בארץ וזוהרים לוקח מקום ראשון, אז אתה לא יכול להחזיק ממקום כזה כסטיגמה שלילית. אתה רואה שהחבר'ה באים עם אש בעיניים, וזה משהו שהתפתח עם איתנו, יחד עם השנים.
יפה, אנחנו שמחים בהצלחתך קודם כל, ותודה ששוחחת איתנו. נחמן, תודה רבה לך. הרב קאסל, תענוג אני מניח לשמוע דברים כאלה. תשמע, אני לא יודע איך הוא הגיע לך בגיל 14, אבל אני מנחש שהוא היה נשמע קצת אחרת.
בגיל 14, כן, זה היה נשמע אחרת לגמרי, אבל אני האמנתי בו כמו שאני מאמין בכל תלמיד שאני פוגש, ואני מאמין בכל תלמיד שאני פוגש, והנה, זה הוכיח את עצמו. אם נפתח כפר הנוער זוהרים רק בשביל נחמן גבאי, אז
כבר היה שווה. בעצם המסלול של הכפר זה 3 שנים למי ששורד?
4 שנים, מכיתה ת' עד י' ב', כשחלק מצטרפים בכיתה י', גם בי' א' מצטרפים, כן, כל אחד בדרכו ובזמנו.
טוב, מתוך כל שנות הניסיון שצברת עם הנוער המתמודד, כפי שמקפדים לקרוא היום, ולא חליל הנוער נושר, מה אתה יכול לומר לנערים עצמם שאולי שומעים אותנו, וגם להורים של נערים כאלה? מה הם צריכים לעשות? מה הצעדים הראשונים שצריך לעשות כדי להחזיר חזרה אל המסלול?
בוא נתחיל עם הנערים. אני רוצה להגיד לנערים האלה, תקשיבו, זה שנכשלתם כמה פעמים, עוד לא הופך אתכם לנכשלים. תפרידו בין המציאות למהות. במהות שלכם יש לכם כוח בלתי מוגבל. אתם יכולים להצליח, אתם רק צריכים למצוא את המקום שבו תחוו את ההצלחה ותרכבו עליה ותגיעו, השמיים הם הגבול. ולהורים אני רוצה להגיד, לפעמים ילד, נער, עושה מעשים שהם קשים, הם אי אפשר להתווכח עליהם. הם מאכזבים וגורמים ממש לאכזבה גדולה, ועדיין תזכרו, הוא לא מאכזב, הוא כרגע מאכזב, במהות שלו הוא בן של מלך, עם כוחות בלתי מוגבלים, אם הוא יחווה הצלחה, הוא ייתן לכם, שמעתם את נחמן, בסך הכל מה הייתי אומר לו? הייתי אומר לו, אני האמנתי בך, אסור לך לאכזב, אם אתם תאמינו בהם, הם לא יאכזבו.
טוב, בוא נדבר בכל זאת על אכזבות שלך. זאת אומרת, כמה אחוזים מהתלמידים באמת מצליחים לעלות על המסלול, וכמה, עם כל הרצון הטוב והניסיון, אתם לא מצליחים להשאיר אותם בפנים?
קודם כל, האחוזים הם מאוד גבוהים. אם אתה מאמין באמת בתלמיד, ואני אומר את זה בכפר זוהרים כשהייתי, והיום כשאני בשוק הפרטי, כמו שקוראים לזה, כשמאמינים בתלמיד הוא לא מאכזב. שוב, השאלה מה האמונה? אם אתה מאמין בו שאתה רוצה שהוא יגיע למצב מסוים שאתה רוצה אותו, זה לא אמונה. אני מאמין בו שהוא יכול ושהוא יצליח ושהוא רוצה בטוב. ויש גם לפעמים מקרי כישלון, הם מעטים, הם בודדים והם כואבים מאוד, כי כל ילד הוא נשמה וכל נשמה הוא בן של הקדוש ברוך הוא שנפל. אני, כשנער מגיע אליי, אני אומר לעצמי, לו תתאר לעצמך, היה מתקשר אחד מגדולי ישראל אליי באופן אישי ואומר לי, הבן שלי נושר מהבית ספר, אני רוצה שתעזור לי איתו. הייתי נהנה על האתגר ומשקיע בו את כל הנשמה, מה זאת אומרת, הוא בן של גדול הדור. הבן של הקדוש ברוך הוא בא אליי לדלת, הוא מבקש ממני עזרה, אני צריך להשקיע הכל בשביל שהוא יצליח.
ובעצם אפשר לומר שפשוט צריך להפנים את המשפט של החכם מכל אדם, חנוך לנער על פי דרכו, ולכוון את זה לדרך של הנער עצמו.
אני אומר להורים, כל הורה יכול להצליח עם הילדים שלו בתנאי אחד. שהוא יניח את האגו האישי שלו בצד. לילד שלך יש חלומות, יש לו בחירה, יש לו רצון משל עצמו. אם תניח את האגו שלך בצד, ותתמקד רק בדבר אחד, בלתת לילד שלך את הכוח להצליח לבצע את מה שהוא רוצה להגיע אליו. על פי דרכו, כל אחד בדרך שלו, והוא יאמין שהוא מסוגל, כולם יראו נחת.
לא להיאבק בילד, אלא להיות עם הילד.
נכון.
הרב יחיאל אשר קסל, יועץ ומרצה לנוער נושר ועל נוער נושר, אני מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת לנו. תמשיך להצליח ולהציל את הנוער.
אמן, אמן. תודה רבה.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום גם לכם המאזינים. תודה לטכנאי שליווה אותנו, שתהיה לכם המשך האזנה טובה.